ואנחנו ממשיכים פרשת בהלכה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, תעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. יש פה את הדין של הדלקת המנורה, תעלותך את המנורה, שזה לא בדיוק ההדלקה, זה התזת הנרות. זה המצווה שהמיוחדת לאהרון הכהן. ההדלקה אפילו קשרה בזר, לדעת הרמב״ם, אבל התזת הנרות, הכנת המנורה להדלקה, זה מצווה שמוטלת על אהרון. כן, ואז יש לנו אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ויעש כן אהרון, ויעש כן אהרון, שהוא קיים את המצווה הזאת כמו שהוא צווה, אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. זאת אומרת, התורה חוזרת על הציווי של צווה, שהוא העלה את הנרות אל מול פני המנורה. מה באמת הרעיון להעלות את הנרות, להכין אותם בצורה כזאת של מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות? זאת אומרת, הוא מסדר את התפילות בצורה של לקראת הנר המערבי. ובעצם זה בא לרמז על כל השבעה נרות של אומות העולם, 70 אומות, כל אחד רומז לעשר, וכולם מאירים למערבי, שזה עם ישראל. שזה בחינת המערב, עם ישראל מראה, שכינה במערב. כולם קלים, נר ישראל לא יכבה, כל הנרות נכבים, והנר הזה, הנר המערבי, לא כבה. למעשה, האור החיים הקדוש מסביר שזה שבעה נרות, שכל אחד כנגד עשר. במדרש, בילקוט שמעוני, כתוב קצת אחרת. כתוב שמשה רבינו, שהוא במשכן, אז היה כמה נרות? שבעה נרות. נכון? ושלמה המלך כתוב שהוא עשה 70 נרות. עשר מנורות, שכל מנורה שבעה קנים, 70 נרות. זאת אומרת, לפחימוני, זה הטעם לדבר הוא, שמשה רבינו, עם ישראל במצחר, היו צריכים לכבוש את ארץ ישראל משבעה עממים. מסך הכל, שבעה עמים. ולכן, כנגד כל עם, הדליקו נר אחד, שהיו צריכים לכבוש. כל עם שצריכים לכבוש זה עוד נר. ולעומת זאת, שלמה המלך מלך על 70 אומות, נגד 70 אומות הוא מדליק 70 נרות. אז לא, האור החיים אומר שבאמת גם השבע האלה מרמז על כל ה-70. כנראה שזה רק ברמז, זה במוחלט, זה בקיים, רואים את זה. גם את השליטה. האור החיים עצמו קונה נר המערבי. טוב, זה היה מוכר מהמערב, מהמגרב. הצד המערבי של מערב אפריקה. בכל אופן, אבל יש לנו פה את השבע ושבעים. זאת אומרת, שאתה רואה שהנר, כל נר הוא כנגד שליטה עלומה. כל השפע, המנורה זה התורה, דרך המנורה, דרך כל נר במנורה, יש שליטה על עוד אומה, יש שליטה על עוד דבר בעולם. אם זה במשכן בשבע, אם זה אצל שלמה המלך על 70. טוב, ביד, כן, אהרון, להגיד שלחו, אומר רש"י, להגיד שלחו של אהרון שלא שינה. אז זה כולם כבר עומדים ומקשים, מה השבח הגדול שאומרים על אהרון שהוא לא שינה? למה היה עולה בדעתנו שאהרון ישנה, שצריך לשבח אותו שהוא לא שינה? אז א', ראיתי שהרב שטיינמן באיילת השחר, הוא אומר באיילת השחר לתורה, הוא אומר שאין פה חידוש שבח מיוחד שאומרים שלא שינה. עצם זה שמספרים שהוא לא שינה, שמדברים עליו שבח, זה הסיבה שמראים לו. זאת אומרת, אתה לא צריך סיבה שצריך להיות משהו יוצא דופן, יוצא מגדר רגיל לספר עליו, שאז הנה, יש לי פה סיפור. עצם זה שאתה מספר עליו, זה מראה חיבה. זאת אומרת, יש לפעמים ילד שהוא, אני יודע, למד. אתה אומר, הוא למד. רגע, הוא היה צריך לא ללמוד, כשאתה מספר שהוא למד, לא למד, הוא היה צריך ללמוד. אבל בגלל שאני מחבב אותו, אז אני מספר שהוא למד. אני מוצא סיבה מה לשבח אותו. גם אם אני לא חייב למצוא את השפילה של הדבר, בשביל שיהיה לי אפשרות לספר. עצם זה שאני מספר מעשה, גם אם חיובי מהבתים, זה עצמו, שמה, זה חיבה. טוב, למעשה יש פה כמה וכמה פירושים, מה החידוש הגדול להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, שהוא לא שינה. אז יש ככה, יש, ראיתי ברחמות חזרחי, בברכת מרדכי, אומר שמדובר פה על איזה שינוי, שינוי לטובה. טוב, מגיע אהרון. שבוע שלם, כל הכניסים הקריבו קורבנות, נכון? וכמה 12 יום. 12 ימים כל נשיא מביא את הקורבנות, יקריב את קורבנות, נחשור מן המידעזב, וזה מביא, וכל הדברים, וכל אחד סוכים נפרדים, זה לא נורא, אני התבוננתי בזה בפרשת השבוע, כשקראו את זה ככה. יותר נכון, כשקראתי שניים מקרא ואחד תרגום. ואז קוראים את זה ככה עוד פעם ועוד פעם, כל דבר, שניים מקרא ואחד תרגום. זאת אומרת שפה אנחנו רואים את קדושת התורה. אבל אם התורה הייתה רק ספר להעביר לנו אינפורמציה, להעביר לנו מידע, בסדר, המידע עובר. עצם זה שאנחנו רואים שלא, זה כתוב עוד פעם, ואנחנו, אני רואה שאני קורא, אני קורא עכשיו שניים מקרא ואחד תרגום, את כל הפסוקים האלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז אני אומר שאני לומד תורה לא כי אני רוצה לדעת את מה שכתוב בתורה, אלא כי אני מאמין שכל מילה של תורה, כמו שהיא נכתבה יצאה לפי הקדוש ברוך הוא, ויש לה מקום, גם אם אני לא מבין כלום מה שכתוב. אני יודע שבמדרש יש, במדרש הפרשת התורה הכי ארוך, יש כל דבר הבא, דרשה חדשה, אבל תאמין לי שאין לי מושג למה אצל נפתלי הדרוש הולך לכיוון כזה, ואצל זבולון זה בכיוון אחר. אין לי מושג. אבל חשבתי שבאמת, כל המקום הזה אנחנו מראים שאנחנו מאמינים בקדושת התורה. דווקא בקריאה הזאת של עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה לא רק ידיעת אינפורמציה, לדעת מה שכתוב. אני מאמין שאם פרופסור במקרא היה קורא, הוא לא היה קורא כל פעם. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. רגע, זה מקביל, נכון? אותו דבר, אפשר לדלג. רק את השמות, זה היה מציין, שזה שינוי אחד לשני. ההפך, בגלל שאנחנו מאמינים בקדושת התורה, לכן קוראים כל פסוק. בכל אופן, באו הנשיאים, הקריבו את הקורבנות שלהם, כל אחד ביום שלו. ואהרון יושב כל אותו זמן ומתגעגע, מה איתי? נכון? ראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו, שלא היה עימהם בחנוכה. לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיל את הנרות. אז הנה, הוא קיבל את ההדלקה והטלת הנרות, זה המקום שיש לו לעשות את עבודת השם שלו. ככל שאדם מתגעגע למשהו יותר, אז כשהוא בא לעשות את זה, הוא בא עם הרבה יותר עם זה. דרך אגב, רואים פה שגם לזכות לתורה, צריך ככה קצת להתגעגע לפני. אדם שככה, התגלץ בתוך זה, בא לו בקלות, הוא לא זוכר בזה לנצח. זה משהו שכן, זה יחזיק, זה לא יחזיק. פה אתה רואה משהו שלך קיים לעולם. זה משהו שהתגעגע על 12 ימים, הוא רצה אותו. ולכן הוא עכשיו זוכה בו. אבל מצופה שכשהוא מגיע עכשיו להקריב את ה... להדליק את הנרות, שיופי, שיעשה עוד פיתוחים ופרחים והתלהבות, זה עושים דברים שזה יהיה יותר יפה, יותר משובח. משהו שהוא חיכה לו כל כך הרבה. והיה כן אהרון מלמד שלא שינה. לא עושית לא יותר טוב ולא יותר גרוע. לא פחות ולא יותר. גם לא עושית. גם לא נעשה את המצווה יותר בעידור. למה תקלו כאלה דקות? בוא נעשה פתילים עם נשק יקר. פתילות יפות ויותר טובות, הוא לא עשה יותר טוב. היה אז כן אהרון ולמד שלא שינו. עשינו כאלה ששינו לטובה, כן? מהמלכי הביאום. נכון? שאול המלך מקבל ציווי משמואל הנביא ללכת לנהל מלחמה נגד המלך, הולך, מנהל את המלחמה כמו שצווה, ואז בזור הוא מביא קורבנות מהמלך להקריב לקדוש ברוך הוא. והוא בטוח שהוא עושה פה מעשה טוב, נכון? כי כששמואל הנביא מגיע, אומר לו שאול המלך, ויאמר שאול אל שמואל, הקימותי את דבר השם. הקימותי את דבר השם. אומר לו, הוא עומד כל הצון הזה באוזניי, וכל הבקרה שלנו הכי שומע. מה זה? מה אתה בא ואומר, הקימותי את דבר השם, קיימתי את דבר השם, הקמתי את דבר השם. אמר מהמלכי הביאום, לבוח לשם הבקרה. עוד יותר טוב, יותר ממה שצובנו. הוא מוסיף על המצווה. ואז אומר לו, שמואל הנביא, הנה שמוע, מזה בסוף, להקשיב לחלב אלים. זאת אומרת, מה שחשוב אצל הקדוש ברוך הוא זה שמוע, לשמוע. יותר טוב מזבח, להקשיב. יותר חשוב מחלב אלים שמקשיבים על גבי המזבח. תיחתת קסם, מרי. ואבן וטרפים, אחסר. מה פירוש הפסוק אומר רלב"ג? אומר, יש קסם, ויש טרפים. מה זה, מה ההבדל בין קסם לטרפים? קסם זה כל מיני קסמים, שבן אדם יכול לדעת את העתיד על ידי קסם. אומר, מה החיסרון בקסם? למה הוא לא מדויק? בגלל שהוא נותן לך רק חלק מהתמונה הכוללת. אתה יכול לשאול, אני רוצה לעשות שותפות עם שמעון. אז אתה הולך ושואל את הקוסם, אסור על פי הלכה, כן? אבל זה ההנחה שאתה הולך ושואל את הקוסם, תגיד, העסק הזה עם שמעון, שמעון יצליח? החנות נעליים של שמעון, יצליח או לא יצליח? והוא נותן לך תשובה, כן, זה יצליח. הוא רואה את העתיד, הוא רואה, הקוסם רואה את העתיד, ואומר, כן, זה יצליח. אבל השאלה היא, רגע, יצניח איתי או לא? זאת אומרת שזה יצניח, החנות נערה עם ששימון תצניח, אבל בלעדיי. תשובה אמיתית, מלאה, תשובה של נביא, היא תשובה שאומר לך, החנות יכול להיות שתצניח, אתה לא נמצא בהצלחה הזאת. זאת אומרת, הקוסם לא רואה את התמונה המלאה. הוא רואה את הפרט שעליו שאלת, על זה הוא נותן תשובה. מה יהיה חוץ מזה, איפה אתה תהיה, אם בכלל אתה תצטרך באותו זמן לנסוע לחוץ לארץ, או אלף דברים אחרים שיכולים להתפתח ולקרות, וזה יגרום שלמרות שחנות הנעליים שאתה שותף בה עכשיו תצניח, אתה לא תצניח. אז זה לא יהיה הצלחה שלך. את זה הקוסם לא רואה. הוא רואה, הוא נותן לך תשובה חלקית. אותו דבר, לעומת רפים, גם נותנים תשובה, ותשובה נכונה, אבל תשובה לא מלאה. למה? הפתרון שלהם הוא יותר. הם נותן לך מידע הרבה מידע. וחלק מהמידע הוא שקרי. הוא מקשקש. בלה בלה בלה, מדבר, מדבר, מדבר. חלק מהדברים שהוא אומר, נכונים. אבל חלק סתם שטויות. אתה לא יודע לסנן ולהגיד מה נכון, מה לא נכון. ולכן אתה גם לא יכול להתמח על מה שהוא אומר. הוא אומר, כי חטף קסם, מרי, כשאדם ממרה את פי השם, מה זה ממרה? הקדוש ברוך הוא אמר לעשות, והוא לא עושה. זה כמו חטף קסם. זאת אומרת, כמו קסם, שהוא לא עושה את הדבר המלא, הוא לא אומר את התשובה המלאה, הוא אומר רק חלק ממנה. ואבן וטרפים, כמו אבן וטרפים, שמדברים מדי הרבה, ולכן פורסים את הכל, אתה לא יכול לסמוך על כלום מה שהם אומרים. דרך אגב, בדיוק כמו חלומות. נכון? חלומות, אנחנו יודעים שיש דברים אמיתיים שמתגלים לאדם בחלום. למה אנחנו לא יכולים לסמוך על החלומות שלנו? כי חוץ מדברים אמיתיים, יש גם הרבה דברים לא נכונים, שפישים. נכון? בן אדם לא קם ועושה דברים לפי החלום, למה? לא בגלל שהוא חושב שהחלומות לא נכונים, יש גם אמת בחלומות, הבעיה שיש גם הרבה מאוד שטויות. ולכן אי אפשר לסמוך עליהם, זה אבן וטרפים, זה אותו דבר הטרפים, נותנים מידע, המון מידע, חלק נכון וחלק סתם קשקוש. אותו דבר גם הפסר, הפסר זה אדם שמוסיף על המצוות, אומר שמואל הנביא לשאול המלך, שמוע מזה וחטוב, להקשיב מחלב עינים. כי חטאת קסם מרי באבן וטרפים, הפסר. כשאתה עושה חלק מהמצווה ולא את כולה, זה חטאת קסם, וכשאתה עושה יותר מדי ממה שצוות, זה הפסר, זה אבן וטרפים, זה כמו טרפים שמדברים מדי הרבה. תעשה בדיוק את מה שצוות. להקשיב. שמוע, מה שאמרו זה מה שאתה עושה. זה היה שם הם שאול המלך. אבל לעומת זאת, טוב, במקרה שלנו, אצל אהרון הכהן, הציון לטובה, זה שהוא לא שינה. מלמד להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. לא שינה גם לא לטובה. גם אם היה מקום שהנה, אחרי שהוא כל כך התגעגע, כל כך רצה, שיבוא, יקליק את הנרות בצורה יותר מיוחדת, משהו, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, עשה את זה. זה דרך אגב מפורסם, לא מאוד שזה לא קשור לפרשה, אבל האספד של האדמור מסטנר על רבי אהרון קוטלר. משתמש עם הרשי הזה. בחייהם הם היו מה שנקרא צהובים זה לזה. היה ביניהם מריבות גדולות מאוד. רק היה כלי כך שהיה בבחירות פה בארץ. אז שתיהם היו הרי בארצות הברית. רבי אהרון קוטלר היה בלייקוד. האדמור מסטנר גם היה שם במונרו, סוף ימר. והיו שתיהם באים לארץ, בצדה מיוחדת. הוא היה בא לשכנע את כולם ללכת לבחירות, והוא היה בא לשכנע את כולם שעשו שלוש עבירות חמורות ביחד, כן, עבודת לרגע, לא ירד שירות דמים, לא שכונים כמו הליכה לבחירות. ללכת להצביע. איתו, ושתיהם היו באים, וכל אחד בצד שלו, וזה לא היה דבר היחיד. זה היה עם לגבי, אם לקחת כסף מהמדינה לחינוך, תקציבים. איתו, אלף דברים שממש, כמעט ולא היה דבר שהם הסכימו עליו. והם פשוט ככה התבטאו ביניהם, ואז כשרבי אהרון קוטלר נפטר, אז הרבי מסטנר הגיע והתפטר. וההספד שלו היה, והיה אז כן אהרון, כן, אהרון, רבי אהרון קוטלר, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. שהוא לא שינה כלום, וכל מה שהוא עשה היה טוב ישר. זה דבר התוואב בשופה, כששתי הדברים מתכוונים לשם שמיים, אז אתה רואה שבסוף, גם אם יכול להיות שזה נראה שתי דברים, דרכים הפכות לגמרי, טוב, בכל אופן, יש פה עוד כמה וכמה פירושים על ויעת כן אהרון. המלבים אומר, מה זה ויעת כן אהרון? ויעת כן אהרון שלא שינה. אבל איך אתה רואה במילה, ויעש כן אהרון שהוא לא שינה? איך לא אהרון, אהרון עשה. למה, מי אמר לך שויעש כן, זה בלי שום שינוי. ויעש כן אהרון. אז הוא אומר, הדיוק הוא באמת מהמילה כן. אומר למה, ואתה רואה במילת העולם, כל הדריות, כל הדברים כתוב, ויהי כן. שכך היה, וזה אומר שהיה מדויק. בבריאת האור. בריאת האור כתוב, ויהי אור. אומר המאזן למה, למה לא כתוב כתוב? וגם ביצירת האור, ויהי כן. אומר, כי האור לא נברא בדיוק באותה צורה שהקדוש ברוך הוא אמר. כי הקדוש ברוך הוא אמר שמה יהיה, שיהיה להם, שיהיה אור, אור של ששת ימים בראשית. האור הזה לא נשאר לתמיד, האור הזה הרי נגנב. הוא התגלה רק לצדיקים, לעתיד לבוא. אבל שם טוב שהוא גנב אותו בתורה, גנות בתורה, שמי שמתעמק בתורה יכול להציג את האור הזה לראות אותו גם היום. אבל באופן עקרוני האור הזה נגנב. אז ויהי אור, היה אור, לא כן. הם, כשזה נעשה בדיוק כמו הסיבוי, בלי שינוי. אמר פה כתוב, היה כן אהרון. אהרון עשה בדיוק מה שהוא צווה, בלי שום שינוי. צריך להסביר המל במצא הדיוק. טוב, למעשה יש פה רמב"ן, הוא אומר מה זה היה כן אהרון, לומר שהוא היה מדליק אותם כל ימיו. המצווה הרי קשרה לא רק באהרון, אלא גם בבנים שלו. נכון? יערוך אותו אהרון ובניו. זה עוד דין בכהן גדול. כל כהן יכול להדליק את המנורה. אבל הוא היה מזדרז במצווה הגדולה הזאת, הרומזת לדבר עליון וסוד נשגב. הוא אומר, הוא עשה את המצווה הזאת תמיד לא יותר עליה, לאף אחד אחר. הוא הסמוקים איתם. זאת היעד, כן, אהרון, לא דווקא שלא שינה, אלא ויעד, כן, אהרון, מציינים במיוחד את שבחו של אהרון, שהוא בעצמו קיים את המצווה. הוא היה יכול לתת לילדים שלו לעשות את זה, הוא לא ויתר. אומר החתם סופר, מה כל כך מיוחד בזה? אומר שזה היה, הרי, יערוך אותו, והציבו את הנרות, יקטירנה. כתורת הייתה בדיוק באותו זמן של הטבת הנרות. לא יכול להיות כהן אחד שעושה גם את הטבת הנרות וגם את הכתורת. עם כתורת הרי אנחנו יודעים סבולה והשירות, חדשים לכתורת באו והפיסו. נכון? חדשים, כי אלה שכבר יש, הם זכו בזה כבר, היו עושים תורנות מן הכהנים, מי יזכה בכתורת. ואהרון הכהן בעצם אף פעם לא אחת. נכון? יצא מידו עשה את הטבת הנרות, וזה באותו זמן, אז רגע, השירות, הלוא היה מוכן לוותר על השירות בשביל הדלקת המנורה. נורא, אולי לתורה, או אדם שהיה מסוגל, אני יודע שזה גש, אולי לתורה, יש הרי את האמרה המפורסמת, יש את התפילות של ימים נוראים, שרואים בקדושה, בעיה, מקום כבודו, זה שם תפילה להתפלל על אחד משלושה, או עושר גדול, או בנים צדיקים, או רוח הקודש. אז אומרים ששמורים מהבן אדם, אם האדם מתפלל לעושר, או מתפלל לבנים צדיקים. אז אהרון הכהן, כשהיה לו את הקטורת או את המנורה, הוא הלך לעזוב את המנורה, לא את הקטורת. למרות שגם הקטורת היא מצווה, והוא מצווה מסוגלת. כך אומר לך, אתה מתוכר, שזה על חשבון הקטורת. למה? ככה יפה, כן? שיהיה, הנה, שתי הדלקות ביום, ההדלקה אחת ביום. נכון, נכון, נכון. היית סוף בן אדם לוקח, מי ידרים? מה חשוב לו יותר? כן? טוב, למעשה, יש שפת אמת כותב שהאהרון הכהן והיה כן האהרון, זה שהוא עשה, הוא מולך לפי המהלך של הרמב"ן, שהוא עשה את זה כל חייו, כמו שהוא עשה את זה כל חייו, באותה התלהבות כמו הפעם הראשונה. זה לא משהו מיוחד. היה פעם, נראה לי אחד התלמידים, בעל הרב שך, שאל אותו מה... הוא אמר לו שהוא נהיה, נגיד, שיעור בישיבה, הוא רוצה ברכה. נתן לו ברכה שאת כל השיעורים תמסור באותה התלהבות כמו השיעור הראשון. הוא אמר, כאן וכאן, הוא מגיע אהרון הכהן, והולך להציג את הנר הראשון, איזה התלהבות, איזה שמחה, איזה רצון, איזה כיסופים. אז הוא בפעם ה-300, 400, 500, 700, 1200, כל יום, כן? אם לא פעמיים ביום, אחרי כך שנים, זה פעם ביום, פעמיים ביום. אחרי כל כך הרבה שנים שהוא מדליק את המנורה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, הוא כבר 90 שנה מתפלל. לגשת היום לתפילה עוד פעם, כאילו זה חדש, כמו פעם ראשונה, זה והיה, כן, הוא מלמד שלא שינה, לא היה אצלו שום שינוי מהפעם ה-5676, לפעם הראשונה. טוב, והיה, כן, אהרון. יש עוד פירוש אחד קצר על העניין הזה, של היה בן אהרון שלא שינה. הסבא מתיילם אומר שאהרון הכהן הרי עשה את כל העבודות בבית המקדש. קורבנות, עבודת יום כיפור. הרבה הרבה עבודות. כשבן אדם עושה כל כך הרבה עבודות, אז זאת דברים מקבלים מה שנקרא פרופורציה. בסדר, הדלקת המנורה, עבודה תמידית, יום-יום, פעמיים ביום אולי. יש עבודות הרבה יותר גדולות. ואצל אהרון זה לא נהיה מצוות הדלקת המנורה דבר קטן יותר, בגלל שהוא עשה הרבה הרבה דברים גדולים יותר. או קבועים יותר. כן, יכול להיות, הנה, מה, איך קורה לכולם, כן? רואה, קריאת שמה. קריאת שמה שחרי, זה דאורייתא. אתה משווה את זה לאכילת מצה פעם בשנה, אכילת מרור, לרבנן אפילו. וזה אנשים מקבלים הרבה יותר מסירות נפש, ושמחה והתלהבות. לכאורה, מה, כל יום יתר הדאורייתו, עושים כל יום, זה הרבה יותר חשוב. וכלום, ודווקא פה אתה מתנהב. אז האמת היא, יש מכתב של רבי עקיבא איגר. הוא כותב למישהו, משהו, כן, נכון שאנחנו מתלהבים פה יותר, אבל מה אתה רוצה, שלא יתלהבו גם פה? הלוואי שבאמת הבן אדם היה יודע להתייחס לכל הנחת תפילין כמו מצוות אכילת מצה, ולהתכונן לזה כל כך, ולהרגיש את זה כל כך. אבל מה, היות שזה לא קיים, אז מה, עדיף שגם פה לא ירגישו, עדיף שגם אכילת מצה תהיה, רגע, הנחת תפילין היום התלהבת? נו, אז מה עכשיו אכילת מצה? אז גם זה תתלהב. אז זה פחות, זה תתלהב. האמת היא שכל צריך להיות ככה, אבל מה שבאמת קורה, מה באמת ההבדל? תרגל. ברגע שבן אדם מתרגל, במקרה מסוימת, אז כולם חידוש, אין את הרעננות הזאת. כמו שגם אחרי שבן אדם הרבה שנים אוכל מצה, הוא פחות מתלהב מזה. כשיש איזו מצווה חדשה, ברכת הכנה, כן? פעם ב-28 שנה, פתאום מדברים על זה בראש, מתכוננים, וזה נהיה כל הטררם מסביב. אלא אומרת, אלא אהרון הכהן אומר, טוב, אני אקלם, והיה עסקן אהרון מלמד שלו שם. למרות שזה כבר היה המצוות הרבה יותר גדולות, וזה דבר קבוע, נשאר אצלו באותה חשיבות. טוב, וזה מעשה המנורה. נעבור לפסוק הבא, וזה מעשה המנורה. מה זה וזה מעשה המנורה? לא, זה בדיוק מה שהרמב"ן אומר. טוב, אפילו כהן יערוך אותו, אהרון ובניו. הדלקה. הדלקה כשרה בזר לדעת הרמב"ן. הטבת הנרות, שזה בעצם המצווה, ועדת הרמב"ם המצווה מזה זה הטבת הנרות. הטבת הנרות שרה בכל כהן. ואהרון הכהן לומר, אומר הרמב"ן, שהוא היה מציג אותם כל ימה. למרות הוא בקשר בזר, כאשר אפילו בבנים שלו, ודאי, הטבת הנרות, הוא תמיד עשה את המצווה בעצם. זה חלק מלהגיד שבחו. טוב, וזה מעשה המנורה. עד ירחה, מקשה זהב, כל כולה הייתה מקשה זהב, מקיש בקורנה, וכך עושה אותה, עד ירחה, עד תרחה, השידה שעל הרגליים, חלול, ועד ירחה, עד תרחה, הגוף של המנורה, כולו, כל מה שתלוי בה, נקשה היא, כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. טוב, אומר רשי, שבזה מעשה המנורה, שמשה רבינו מתקשה בעשיית המנורה, לא קשה, והקדוש ברוך הוא הראה לו באצבע, איך לעשות את זה? או על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה, כן עשה את המנורה, ככה המנורה נעשה. מעניין שאתה רואה שבסופו של דבר מי עשה את המנורה, כתוב שמשה רבינו עשה, וכתוב שהקדוש ברוך הוא עשה אותה. כתוב במדרש שהוא אמר לו, הראה לו של אש, או שהוא השליך חוש זהב לתוך האש, ואז יצאה המנורה מאליה. המהר"ל בגור אריה כותב שמשה רבינו הקיש את הקרונה, על הגוש זהב כשהוא היה בתוך האש. הוא זרק לתוך האש, הקיש בקורנס, ואז יצא המנורה. הוא אומר, לשון מאוד מעניינת, אומר, הוא עשה את חלקו, והקדוש ברוך הוא עזר אותו. עזר לו. זאת אומרת, הוא עשה את מה שהוא יכול, לזרוק לתוך האש ולהקיש, למרות שהקשה הזאת היא לכאורה לא קשורה להקיש המנורה. עכשיו אתה מצפה גם פה, כן? הוא לא דופק בצורה, מתוך כוונה, מה... אבל זה מה שהוא יכול לעשות, זה מה שהוא עושה. הקדוש ברוך הוא עזר, הוא עשה מנורה טובה, עם פרחים והכל, כפתורים, גביעים, בדיוק הצורה המדויקת. אומר המהר"ל, וזה לשונו, וכן הוא בכל מעשה שפועל השם. כן הוא בכל מעשה שפועל השם. כל דבר שהקדוש ברוך הוא פועל בעולם, הכל צריך, פועל מלמטה. והשם יתברך גומר על ידו. יש תלווה, שיש תדלות של האדם, השם יתברך גומר על ידו. כן, השם יגמור בעדי. השם חזרה לעולם. אז השם יגמור בעדי. זאת אומרת, אדם עושה את ההשתדלות שלו, צריך פועל למטה, והשם יתברך גומר על ידו ועוזר לו. ובעצם זה יסוד שרואים הרבה מאוד על העניין הזה שהאדם יש לו את הכוח, את החיוב לעשות, את מה שמוטל עליו לעשות. הקדוש ברוך הוא עוזר לו שימצא מה שצריך. אז פה השאלה, איזה חלק עשה משה רבינו בעצמו? או שהוא עשה את החלק הזה של הכנת של דפיקה באש, או נתניה פשוט גם את זה הוא לא עשה. אלא הוא לקח וזרק לתוך האש. רק מה היה לו בעצם? מה הוא עשה? את הרצון. הוא הביא את היוזמה. הוא רצה לעשות, הוא ניסה לעשות. הוא לא הבין בדיוק איך עושים. ואז הוא אמר לקרוא לתוך האש. אז מה הסיעה של אהרון? מה הסיעה של משה עצמו? מה היה הפועל שהוא עשה מלמטה? הרעת הרצון. הרצון שהוא רצה לעשות, יכול להיות שגם זה נכון. אם אנחנו מפרשים לא כמו המערת, זה פירוש מחודש. כן, את החלק הזה, מה שהאדם צריך להביא. יש... שמה? נכון, שם זה אותו דבר. הוא הרים, הוא הגיע להרים את המצור, את ההכחשים. אז הוא עזר לו וזקף. אז עוד פעם, אתה רואה את אותו עניין. בכל מעשה שפועל השם, הכל צריך פועל למטה, והשם יתברך, נאמר על ידו. אגב, ראיתי עכשיו ככה שבועות, תקלתי קצת בעניינים של כל ההתחלות קשות, נתתי מדרש פלא עצום, כתוב באיזה באופן המדרשי, כתוב שם, אסור אגם מים, האוכי אסור אגם מים, חלמיש ומעיינו מים. זה פסוק, המדרש דורש את הפסוק, מי זה הצור שמתהפך להיות אגם מים? זה רבי עקיבא ובן עזאי. רבי עקיבא ובן עזאי, שהיו טיפשים בדור. תואר, תואר כבוד. כן, אם היית מעמיד את כל בני העולם בשורה, לפי חוכמה וטיפשות, מי היה בסוף הרשימה? רבי עקיבא ובן עזאי. היו טיפשים בדור הזה, זה היה לשם שלא מדויק, היו טיפשים בדור הזה, ולפי שסיערו עצמן על התורה, פתח להם הקדוש ברוך הוא פתח. פתח להם הקדוש ברוך הוא פתח, ואומר, ודברים שלא הרשו בית שמי ובית הלל לאיסור והתר, עמד בן עזאי ופרשן. דברים שבית שמי ובית הלל השאירו בספק ולא יכולו לפשוט, בן עזאי כן יצליח לפשוט, ודברים שהיו סתומים מעין כל בריאה, גילה, התגלו לרבי עקיבא. וראה רבי עקיבא מה שראה יחזקאל במרכבה. מרדה כזאת הגיעה. אבל איך הוא התחיל? כבר הטיפשים שבדור הזה. טיפשים בדור הזה. הם היו הטיפשים בדור, והם עשו, פשוט תיארו עצמן על התורה. ועל ידי הכוח הזה שתיארו עצמן על התורה, פסח להם את הדוח ברוך הוא פסח גדול. ראיתי גם, זה סיפור די ידוע, אבל בשבילי זה היה קצת חידוש, כי ראיתי שתלמיד שלו כותב את זה. יש את הסיפור עם המערם שיק, רבי משה שיק, שהוא היה חלוש התפיסה, ככה תלמיד שלו רב שאול ברא, תראו אותו, היה חלוש התפיסה ביותר, והוא הגיע ללמוד את החתם סופר. בישיבה שם לא היו מקבלים בקלות בחור שהוא חלוש התפיסה, אבל החתם סופר ראה שיש לו רצון מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד רוצה. אז הוא קיבל אותו לישיבה. והוא ביקש מבחורים שילמדו איתו. בחורים לא כל כך הקימו, אבל הוא ממש ביקש, בוא, אתה תעשה כמה דקות, אתה כמה דקות, אתה כמה דקות, לאט לאט לימדו אותו כמה הכל, ואומר, התלמיד שלו מספר שהוא היה, היה לו שתי דברים, שכאן הוא מתאמן. הוא היה חוזר על לימודו המון פעמים, פשוט לומד. זאת אומרת, יש אחרי שבן אדם מבין לחזור על הדברים, זה משהו אחד, ויש לחזור על הדברים גם בלי להבין אותם. הוא פשוט התאמן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובכוח זה באמת הצלחה בסוף, ודבר נוסף שהיה מתפלל. ומה הוא היה מתפלל? הוא אמר לקדוש ברוך הוא ככה. הוא אומר, אתה הרי לא פסרת את חלושי התפיסה בלימוד התורה. אם היינו פותחים רמב"ם, לפחות תלמוד תורה, היה כתוב שם, מי שיש לו כישרונות חלשים, פטור בלימוד התורה. מי שהוא חלוש התפיסה, פטור בלימוד התורה. בסדר, אין בעיה, אני פטור, אני פטור. הוא אומר, אבל אתה רואה ברמב"ם, אין דבר כזה. זה מפורח, בין חתן בין טיפש. אפילו בעל בנים, חולה, זקן, הוא לא מחייג בלימוד תורה. זאת אומרת, לא ברור, אתה לא פתר את זה בלימוד תורה, אז אני זה יכול, זה לימוד. ועוד ככה הוא היה מתפלל, חוזר ללימודו, עד שהוא זכה שהקדוש ברוך הוא פתח לו שערי החוכמה, והוא זכה, הוא היה, אחר כך הוא היה ידען עצום ועל מכרון עצום. החתם סופר היה מכנה אותו על כל הספרים שלי. כל פעם שהיה צריך איזה בקיאות או איזה משהו, איפה זה כתוב, איפה זה, היה שואל אותו את מהר"ם שלי. אבל פה זאת אומרת אותה נקודה, אתה רואה שבן אדם, הוא עשה את שלו, זה ודאי שיש פה משהו משמיים, שהתגלה לו, שעזרו לו משמיים, אבל את החלק שהיה קשור אליו, את מה שהוא היה ביכולתו לעשות הוא עשה. אז גאון מווילנה כותב, וככה יוצא בכל אופן מהדברים שלו במשלי, שלכל אחד יש קצבה מסוימת מה שהוא אמור ללמוד. זאת אומרת, יכול להיות אדם אחד שזה 30 פעמים את כל השעה, אבל את הדבר נוסף זה דף אחד של גמרא. אבל ברגע שהוא יגמור, יסיים את החלק הזה שהיה מוטל עליו לעשות, תינתן לו כל התורה כולה במתנה. זאת אומרת, זה לא משהו רחוק, זה משהו כמו, אתה יודע, המלך אומר, אתם רואים את המגדל הגבוה הזה, בוא נראה מי יכול לטפס, להגיע למעלה. אתה לא מסתכל, וואו, 300 קומות, מי יכול להגיע, עזוב, אני נשאר פה למטה. הגיע עוד אחד, בוא ננסה בכל זאת. עולה, 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 עולה. בקומה שנגמר לו התורה, בקומה 30, אני יודע איפה, זה שם מעלית. זאת אומרת, יש פה מעלית. המעלית מחכה אחרי שאתה תעלה את כל מה שביכולת שלך. משם ואנה יהיה לך מעלית. אותו דבר זה גם לא רק בעבודת השם, זה כל עניין שאדם מקבל תפקיד. יש לו את התפקיד לעשות את מה שמוטל עליו, ואת מה שמוטל עליו הוא יצטרך לעשות. משם ואנה, כלומר, משמיים יעזרו לו, יקדמו אותו, יביאו אותו. יש במדרש של הפסוק, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נבלתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא למור, מי יעלה לנו השמיים ויקחי הים ונשמין אותנו מהסנה. ולא מעבר לים היא למור, יעבור לנו את הים ויקחי. קרוב אליך הדבר מאוד, לא נבלתי ממך ולא רחוקה היא כאן, קרוב אליך הדבר מאוד, ופיך ובלבבך לעטופו. אומר המדרש, למות לאביל חוכמו, בשער לא יצחתי. אומר הסיפש הזה, נכנס לבית המדרש. הוא רואה את כולם לומדים. הוא שואל אותם, איך לומדים? אומרים לו, תשמע, דבר ראשון מתחילים מגילה. מגילה זה כנראה כמו ספר לימוד קריאה כזה שזמנה, מגילה. אחר כך לומדים נביאים וכתובים ותורה ומדרש ומשנה והלכות והגדות. ככה לומדים, עד שיודעים את התורה. אתה רואה את כולם ככה מפלפלים בתורה, ככה מתחילים. הוא אומר, כל כך הרבה, לא בשבילי. הולך. הוא אומר, לומד את החכם, דומה למה? לקר שתלויה בבית, נכנס הטיפה, שרואה את הכיכר, אומר, היי, כיכר גבוהה כל כך, מי יכול להגיע אליה? אז הוא הולך. החכם אומר, לא מי שמוטלעה, תלו את זה פה, בשביל שיכולו להגיע לזה, אפשר להגיע לזה. מביא קנה או סולם, מטפס, ולוקח את הכיכר הזאת. כלומר, אותו דבר הטיפה, שרואה את עומדי התורה, אומר, וואי, זה כל כך קשה, כל כך הרבה, עוזב והולך. החכם, אומר, מביא קנה או סולם, הוא לומד היום שתי הלכות, ולמחר שתי הלכות, ועד שבסוף הוא נמצא את כל התורה עמו. מסיים המדרש ואומר, לא נפלאתי ממך, ואם נפלאתי, ממך. אז הדבר פלא, כי לא נפלאתי, ואם נפלאת, רגע, לא כן. אם נפלאת, זה אומר, יש אפשרות שנפלאת. אפשרות שלא נפלאת. נפלאת, לא מושגת, פרושה לגמרי מההשגה שלנו, פלא. אז כן נפלט או לא נפלט? אותו דבר, ודרך אגב, גם מי יותר משכנע? הטיפש או החכם? בוא נדבר, לא במשל, בנמשל, בלימוד התורה. מה ההרגשה? לא יודע, אבל נשמע שהטיפש הרבה יותר חכם, כן? שהוא אומר, אי אפשר ללמוד את כל התורה. באמת אפשר ללמוד את כל התורה? מי יכול ללמוד את כל התורה? אז מה באמת הסוד פה? פשוט מאוד. המאירי כותב בשם רבי סעדיה גאון, במשלי פרק ח', שיכולת ללמוד תורה, אני אדם למד תורה בעשר שנים, הוא לא למד כל שנה עשירית. 10%, 10%, 10%, ככה כל שנה. זה לא מתחלק אחד לעשר. אלא החלוקה היא, זה לא. זה חזקות, חזקות. פשוט, זה מכפיל את עצמו כל שנה. מה שהאדם למד בשנה העשירית, יותר מכל מה שהוא למד בתשע שנים הקודמות. ככה אומר רב סעדיה גאון. ככה הסדר. בואו, אני ממשיל את זה, זה כמו בלון. בוא ניקח בלון. כמה מים נכנסים לבלון ככה, כשהוא לא מנופח, לא שומר. כמה מים נכנסים בו? זה 30 מיליליטר, אפילו לא רבי. בוא נראה. נחשים ככה 30 מיליליטר, ומה יוצא אז? נתקער למטה. רגע, עכשיו כמה אפשר להכניס? לא, אפשר להכניס עוד 50. טוב, תכניס עוד 50, ומה אז? אפשר להכניס עוד חצי ליטר. ואז לאט פתאום אתה רואה שאתה יכול להכניס לנו אפילו 3-4 ליטר. זאת אומרת, ככל שאתה מכניס יותר, ההפך זה מתרחב ואתה יכול להכניס הרבה הרבה יותר. כך גם קורה עם האדם שהוא מתחיל ללמוד תורה. בהתחלה, הטיפש צודק לפי מה שהמצב עכשיו. כי הטיפש עכשיו אומר, מי יכול ללמוד את כל התורה? ברור, לפי השכל שלך עכשיו, לפי הלב שלך עכשיו, המוח עכשיו, הקדושה, כל הדברים שנדרשים לתורה עכשיו, ודאי שהוא לא יכול. בכל ששתי משניות יש מקום להיכנס בבלון הזה. אבל הבלון הזה הוא גדול, יש לו מקום להתרחב המון. פשוט תכניס את אלה, ואתה תראה שזה מכפיד את יכולת הקיבול שלו. לא נפלט ממך, ואם נפלט, אם אתה היום רואה שזה באמת נפלט, אין מקום שזה יכול להיכנס ממך, כי אתה לא התחלת להכניס. במשל, זה בדיוק הקנה או סולם שאתה יכול להשתמש בהם. כמו כשאני בא להוריד את הכיכר, אני לוקח סולם, מטפס ומוריד את הכיכר. גם פה יש סולם שאני יכול להשתמש בו. זה עצם הלימוד. נחזור לסיכום של הדברים, המילים של המהר"ל פה. וכן הוא בכל מעשה שפועל השם. הכל צריך פועל למטה, הבן אדם עושה את מה שמוטל עליו. משה דופק דפיקה אחת בתוך האש על האשת זהב שמוכן לעשיית המנורה, שמתברך גומר על ידו ויוצא לו מנורה שלמה. הוא עושה מה שמוטל עליו, הקדוש ברוך הוא עושה שלו ומשלים הכל. שמיעזור שאנחנו נעשה מה שמוטל עלינו ונצטה כולנו לגאולה שלמה ומרב ימינו אמן. רבי חנניהו בן הקשה ממנו עוזר כדיבור הבכי לזרוד את גירו בעולם ומוי ספי שנאמר, אני מי חופש מה, לא יקליסו, יואב יאדיר. אמן.